היחס לישראל בעולם הערבי, ובאופן ספציפי במדינות המפרץ הפרסי וגם במצרים, זה נושא השיחה שלנו, ואנחנו רוצים לקחת זווית מיוחדת של הסוגיה הגדולה הזאת, והיא היחס ליהודים וליהדות. בזמן האחרון התקנו במספר דוגמאות של גילויי סובלנות כלפי הקהילה היהודית במצרים, וגם במדינות המפרץ הפרסי. זה בא לידי ביטוי בשיפוץ של בתי כנסת ובתי קברות, מסדרות טלוויזיה לרגל רמדאן, וגם בהתבטאויות פומביות. על זאת ועוד אנחנו נשוחח עכשיו עם שני חוקרינו, דוקטור אופיר וינטר ודוקטור יואל גוז'נסקי, שחיברו מאמר בנושא הזה בימים האחרונים, וגם נתחבר לענייני הסיפוח, הסוגיות המדיניות שעומדות על הפרק, איך זה קשור לסובלנות כלפי היהודים במדינות הללו. ונתחיל, יואל, במגמות הכלליות שאנחנו מזהים בזמן האחרון.
אוקיי, אז המגמה הזאת שתיארת יפה כוללת ביטויים של סובלנות כלפי היהדות וסמליה וכלפי היהודים במצרים, במדינות המפרץ. במאמר שכתבנו אנחנו טוענים שגילויי הסובלנות האלה משקפים בעיקר, לא רק אבל בעיקר, גישה אינסטרומנטלית של אותם משטרים, ומתקיימים לעיתים גם לצד עוינות אפילו מובנית כלפי ישראל, ואפילו גילויי אנטישמיות מעטים, אז זה מתקיים בחפיפה אחת. הביטויים המרכזיים של המגמה הזאת שהזכרת הם אכן שיפוץ והקמה של בתי כנסת ומרכזים יהודיים במצרים ובמדינות המפרץ. אני אזכיר את בית אהרון, מרכז שאמור להיות באיחוד האמירויות, ייפתח ב-2022, שיכלול בית כנסת, כנסייה ומסגד. שווה לציין גם את המרכז היהודי ובית הכנסת שפועל כבר מ-2018, אם אני זוכר נכון, בדובאי, ופתח לאחרונה אפילו עמוד טוויטר מאוד מושקע ומאוד פעיל. ציינת גם בצדק את סדרות הרמדאן שלאחרונה צפינו בהם, מחרת סבא ואום אהרון. אום האחרונה מתארת את חיי הקהילה היהודית בקווייט, בעיקרה קהילה מדומיינת או מוצאת, בטח בסדרי גודל של מה שהיה במצרים במקומות אחרים בעולם הערבי. והסדרה השנייה, אז שתיהן סדרות בעצם בהפקה במימון סעודי, MBC הסעודי. האחרונה דנה באופן יותר בולט ממש בנורמליזציה עם ישראל, וחלק מהביקורת כלפי הסדרות האלה שעלו בעיקר ברשתות החברתיות היה ויכוח סוער בחודש האחרון כלפי הסדרות האלה. בעצם הטענות היו בעיקר פלסטיניות אבל גם סורים ואחרים, שבעצם המשטרים במפרץ מנסים להכשיר נורמליזציה עם ישראל דרך הסדרות האלה. אני רוצה להזכיר קול בולט, אולי הבולט ביותר בשנה, שנתיים האחרונות, במגמה הזאת, והוא מוחמד בן עיסא. הוא מזכ"ל הליגה העולמית המוסלמית, יושבת בערב הסעודית, מקורב מאוד לבן סלמן, הוא אפילו היה שר המשפטים בסעודיה. הוא האישיות המוסלמית הבכירה ביותר שביקרה במחנה השמדה אושוויץ. הוא עמד בראש משלחת אנשי דת מוסלמים שביקרו במחנה. הוא מפרסם בעיתון בישראל, פרסם בארצות הברית מאמרים מאוד טולרנטיים נגד אנטישמיות, קורא לסובלנות, לאחווה בין דתית, אפילו לשיתוף פעולה במאבק בקורונה לאחרונה. הוא קול מאוד בולט וראוי לציון במגמה הזאת.
אז אחרי שעסקנו בביטויים של המגמה שאנחנו משוחחים עליה, אנחנו רוצים לנתח יותר לעומק וגם בגישה היסטורית את התהליך שאנחנו רואים לנגד עינינו. יואל הציג בעצם את התהליך הזה כסוג של גישה אינסטרומנטלית של מדינות ערב, מדינות המפרץ, אנחנו נדבר גם על מצרים כמובן, ואנחנו רוצים להבין מתי זה בעצם מתחיל, ועד כמה מה שאנחנו רואים עכשיו חורג, או הייתי אומר מעצים, תופעות שאולי היו קיימות עוד קודם לכם בתחילת תהליך השלום, לאורך השנים הראשונות של תהליך השלום, בין ישראל למצרים למשל.
כן,
אני רוצה להזכיר שהדואליות ביחס יש בעולם הערבי לישראל וליהדות היא ארוכת שנים. במשך שנים מסתכלים על המפעל הציוני, איזשהו מפעל זר, קולוניאליסטי. לעומת זאת, היהדות היא דת שהייתה חלק מהמרחב באופן לגיטימי במשך הרבה מאוד שנים, ואליה אפשר להיות סובלניים, וגם לה אין שאיפות לאומיות, והיא לא בהכרח מהווה איום. אז הדואליות הזאת הייתה קיימת הרבה מאוד שנים, והיו פאזות שונות של סובלנות כלפי היהדות גם במצרים. ההתנסות הכי מעניינת לדעתי הייתה בתקופת סאדאת, אחרי הסכם השלום, כשהוא ביקש לתת לגיטימציה להסכם השלום. אמרו לו, מה אתה עושה שלום עם מדינה שאנחנו מסרבים להכיר בה? עם המדינה הציונית? אז הוא אמר, לא, הם לא ציונים, הם בעצם היהודים. הם המשך של היהדות הלגיטימית שתמיד הייתה באזור, וככה הוא בעצם ניסה ליישב את הדיסוננס נוצר אחרי השלום עם ישראל ולמצוא איזשהו מוצא מהסבך של הזהויות והתפניות שהוא הוביל. הטענה שלו הייתה, גם מול אסלאמיסטים אגב, שאמרו שהיהודים הם אויביהם ההיסטוריים של המוסלמים, הוא אמר לא, היהודים הם שכנינו ההיסטוריים. היו לזה הרבה ביטויים, בביקור שלו בכנסת, בנאום המפורסם, הוא ציטט פסוק מהתנ"ך, ואת האמת והשלום אהבו, שזה מזכריה. הוא הזכיר פסוק קוראני, שמדבר על הנביאים היהודיים, כמו נביאי היהדות, ואל משה, שגם הם נביאים שמוכרים על ידי האסלאם. הוא קרא ליהודים בכמה הזדמנויות בני דודים. זה גם כן הראה בעצם את הבטק של הקשר הזה. ואחד המיזמים שהוא ניסה להוביל, באמת יחד איתו, צריך להגיד למרבה הצער, זה המיזם של להקים מרכז לשלוש הדתות המונותאיסטיות.
בסיני.
בסיני, ג'בל מוסה, הר סיני. ואתם רואים כאן בפרוספקט הזה של משרד ההסברה המצרי, את הסמלים של הנצרות, היהדות והאסלאם, זה לצד זה. זה היה אמור להיות מרכז שיהיה סמל השלום ולאחווה בין המאמינים. אלה היו תוכניות שהיו לו לפני שנרצח, וזה הגיע לפסים מאוד קונקרטיים. גם הביוגרף של סאדאת, עבד אל-מונים שמיס, קצת פחות מפורסם, ממש החזיק אחריו, ואמר מה הם בעצם 100 שנות הסכסוך שיש לנו עם היהודים לעומת 1300 שנה, סליחה, 100 שנות הסכסוך עם הציונות לעומת 1300 שנים של יחסים טובים עם היהדות שחיינו יחד איתם בצורה משותפת. אז הוא הזכיר, מצרים גם בתקופות של הסכסוך והמלחמות עם ישראל לא פלגה בבתי כנסת יהודים, למשל היא שמרה אותם. מה שאנחנו רואים בימים האלה זה התפתחויות דומות אבל שונות. יש שיפוץ של בתי כנסת, בינואר האחרון נפתח מחדש בית הכנסת המרהיב ביופיו באלכסנדריה, ויש פעילויות של בעידוד אגב שגרירות האמריקאית בקהיר לשיפוץ בית הקברות אל-בסטין, שהוא היה מאוד מאוד מוזנח, ובית כנסת אבן עזרא בקהיר מוצג כאיזשהו חלק מהמתחם הבין דתי, יש בו גם כנסיות וגם מסגדים, הוא מייצג את היותה של מצרים, מקום מפגש של שלוש הדתות המונותאיסטיות. אז כל הדברים האלה נעשים בעידודו של המשטר, אגב גם במעורבות של אגודות יוצאי יהודי מצרים, חלק נמצאות מחוץ למצרים, חלק פועלות בתוך מצרים עצמה בקהילה היהודית הקטנטנה שעוד נשארה שם, יש גם דחיפה מלמעלה וגם בסיס ציבורי אותנטי, אבל המחתרות הן לא מוכוונות כלפי ישראל אלא כלפי דירות חיצוניות ופנימיות שאנחנו בטח נרחיב ונדבר עליהן בדקות
הקרובות. כן, יואל, אנחנו מבינים מהדברים האלה שזה משמש את המשטר בכל אחת מן המדינות הללו כסוג של מלט שנועד לחזק את היסודות של המגמות ביחס לישראל, אבל בעצם לאחז קודם כל בעבר הרחוק, אמרת בצדק קודם עבר מדומיין אפילו, לבנות איזושהי הייתי אומר תיאוריה או איזושהי גישה שהיא סובלנית מאוד כלפי היהדות, ולשלב את זה באיזשהו נרטיב שמשרת את המשטר, כמו שאתם גם כותבים במאמר שלכם, גם כלפי פנים, כדי לעודד רב תרבותיות ודיאלוג בין דתות. איך זה בא לידי ביטוי במדינות המפרץ? ושוב, אתה יכול לתת את הדוגמאות מתוך הסדרות ה...
נכון מאוד, אז אני רוצה לעמוד באמת, כמו שאמרת, בצדק על האינטרסים של המשטרים, כמו שאנחנו רואים אותם. קודם כל, האינטרס הברור, אמרנו אינסטרומנטלי, זה של המשטרים, בעיקר במפרץ, ולמתג את עצמם, גם ממצרים, קהיים של סובלנות, פלורליזם, רב תרבותיות. הפתיחות הזאת, הסובלנות הזאת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, היא לא רק כלפי היהדות. אולי בעיקר כלפי הנצרות וסמליה. אנחנו ראינו פתיחה של משרד של סובלנות כבר ב-2016 באיחוד האמירויות. יש שר, יש מיניסטריון שלהם, עם הרבה מאוד תקציבים. ראינו ביקור של האפיפיור. באבו דאבי בעצם הביקור הראשון שלה לפני שנה וחצי, ביקור ראשון של אפיפיור, ראש הכנסייה הקתולית בחצי האי הערבי. אז פתיחות לא רק היהדות, גם כלפי הנצרות. זה למתג את עצמם באמת, זה סוגיה שנייה או אינטרס שני שיש למשטרים, על רקע ההבנה של ההשפעה, בעיקר של הלובי היהודי, בארצות הברית וארגונים יהודיים, כפיר דיבר קודם בצדק על ההיסטוריה של הסובלנות הזאת ושל הגישה הזאת, אז מזה הרבה מאוד שנים יש קשר של מנהיגים שגרירים במפרד ומדינות ערביות אחרות לאנשי הקהילה היהודית בארצות הברית, לאנשי דת בתוך הקהילה הזאת, כאשר המטרה העיקרית לקשור קשרים עם אותם גופים, כדי להגיע גם לממשל האמריקאי. אפרופו תוכנית השלום, תוכנית המאה של טראמפ, מאוד רלוונטי, רצון לגרוף נקודות זכות בממשל האמריקאי. דבר נוסף, סובלנות הזאת כלפי היהדות, כלפי הנצרות גם, יכולה לשמש אותם להדוף טענות שנשמעות במיוחד כלפי, אגב, ערב הסעודית בשנים האחרונות, על משטרים שהם דכאניים, ולרכך רושם שלילי יש כלפי המשטרים האלה בעולם המערבי ובדעת הקהל המערבי. הפתיחות הזאת, לכאורה כלפי היהדות וסמליה, כלפי היהודים, יכולה לשמש אותם בדברים האלה.
אני רוצה להוסיף בהקשר של מצרים כמה נקודות. מצרים מנסה למצב את עצמה כאנטיתזה של סיסי, האג'נדה של האחים המוסלמים שסיימים את האסלאם במרכז, איזושהי זהות מרכזית, ולהראות בעצם שיש אסלאם אחר, אסלאם שהוא סובלני, שהוא פתוח, שהוא מכיל, שהוא פלורליסטי, שהוא חי בדו קיום עם שאר הדתות. יש לזה משמעויות באמת של, אפשר להגיד, מרקה או ניסיון למיתוג בינלאומי שקשור למעמד של מצרים, אבל גם לסיוע שהיא צריכה, היא רוצה למצב את עצמה כמובילת המאבק העולמי נגד הקיצוניות והטרור, גם במישור הרעיוני וגם במישור האופרטיבי, במיוחד המאבק שלהם נגד דאעש בסיני ונגד האחים המוסלמים, וכך לקבל גם סיוע בינלאומי. יש כאן גם מסרים כלפי פנימה לגבי הקופטים הנוצרים באמת, כמו שיואל אמר, אחת הקבוצות שמחשבות למעוזי התמיכה באופן יחסי של המשטר, כ-10% מהאוכלוסייה. והנושא של התיירות הוא נושא מאוד חשוב למצרים, נכון שכרגע בתקופת הקורונה זה פחות רלוונטי, אבל כשפתחו את בית הכנסת אליהו הנביא באלכסנדריה בינואר האחרון, זה הוצג כאתר תיירות שימשוך תיירים מכל העולם, גם יהודים, גם לא יהודים. החזית של מצרים השנה הקרובה הייתה 16 מיליארד דולר רווחי תיירות, וכנראה יצטרכו להסתכל לפחות.
עכשיו אני רוצה להיעזר בשניכם כדי לקשור את המגמות האלה ליחס כלפי ישראל, למעמדה של ישראל, כי הדברים השתלבו, כמו שנוכחנו לגלות בימים האחרונים, במאמר שכתב יוסף אלוטייבה, שגריר האמירויות בוושינגטון, בידיעות אחרונות, מאמר שבעצם התפרסם בעברית, גם זה עניין כשלעצמו, ובו הוא מגלגל בעצם את העמדה הביקורתית כלפי המהלך של הסיפוח שמתוכנן בישראל, מסביר מדוע המהלך הזה עלול לערער את ההתקרבות של השנים האחרונות בין ישראל למדינות ערב, ותוך כדי זה גם מגלגל את ענייני היחס כלפי יהודים ודברים שאתם דיברתם עליהם. כיצד בעצם רותמים את עניין הסובלנות להתמודדות עם מה שקורה עכשיו בעקבות תוכנית המאה של טראמפ, ספציפית נושא הסיפוח,
ואחרי כל זה, מה לדעתכם רצוי לישראל לעשות או לא לעשות כדי שהמגמות החיוביות האלה יימשכו?
אני אתחיל ואומר כמה דברים לפני שנתייחס לאותיי. השיח הרשמי הזה, השיח הסובלנות הזה, אנחנו מדברים עליו עכשיו, לא כולו, אבל הוא בעיקרו מונחה מלמעלה, טופ דאון. נכון שיש בעיקר במצרים, במפרט זה מובהק מלמעלה, וקשה להעריך באיזו מידה זה מחלחל, אם בכלל, לציבור הרחב. זה מתקיים, יותר מזה, אמרנו גם קודם, זה מתקיים לצד מסרים אחרים שלפעמים יוצאים גם מהמשטרים עצמם, אפשר למצוא אותם בעיתונות, רדיו, בטלוויזיה, בקולנוע, וגם בספרי הלימוד, אולי בעיקר בספרי הלימוד, שמסיירים מסרים עוינים גם כלפי ישראל וגם כלפי הדת היהודית. יש שינוי מסוים בשנים האחרונות, כך שהתפרסם לאחרונה שבדק את ספרי הלימוד הסעודים, ראה שיפור מסוים שנעשה מאז בן סלמן נכנס לתפקידו, ועדיין המרחק. אני רוצה להדגיש שמדינות ערב מעדיפות נורמליזציה עם היהדות ולא נורמליזציה עם ישראל, ואני אגיד מילה על אותי בהקשר הזה. נורמליזציה עם ישראל חושפת אותם לביקורת, אולי לחשוף אותם לביקורת ולגרום לתסיסה מסוימת ברחוב ערבי, תסיסה שהם לא רוצים לראות, ולא לפגוע ביציבות שלטונית שלהם. טייבה עשה משהו שלא נעשה, אולי פעם ראשונה באמת, הוא קשר בין הנורמליזציה הפוליטית והקשר עם ישראל, שישנו ומתהדק בשנים האחרונות עם מדינות המפרץ, לבין אותו טרנד שעליו אנחנו מדברים עכשיו, הנורמליזציה עם היהדות, או הקשר שמתפתח, הבין דתי שמתפתח, ואפילו הוא תלה את זה, הוא אמר, סיפוח, יש סיפוח, לא תהיה, או תיפסק, הנורמליזציה. אתם רוצים נורמליזציה? אז בלי סיפור. וזו פעם ראשונה, וזה מאוד מעניין לראות את זה. זה גרם לרבים בישראל גם להגיד, הוא משלם מס שפתיים. הרי זה לא יקרה הדבר הזה. אני חושב שיהיה למשטרים מאוד קשה, וזה יפגע בהם, אם הם יפגעו באותו דיאלוג בין דתי שמתקיים במנותק מישראל, במנותק מהקשרים שלהם מישראל, ולא קשור לישראל, כמו שהם בעצמם אומרים. לכן הקישור הזה שעשה אותייבא באמת פעם ראשונה, נראה לי זר ומלאכותי, ונועד אולי להלך אימים על ישראל יותר מאשר הוא באמת יכול לממש אותו.
ומה אתם מציעים לישראל?
כן, צריך להבין קודם כל להבין את ההבחנה הזאת בין היהדות לבין ישראל. אגב, העלינו פוסט בערבית לדף הפייסבוק שלנו, עם מאות תגובות. רוב התגובות שם אמרו, אין לנו בעיה עם דת היהדות, יש לנו בעיה עם המפעל הציוני, הישראלי, הכובש. אין, קודם כל, להבין שיש כאן עדיין את המחסום הפוליטי, גם בקרב הציבורים וגם בקרב ההנהגות. הם עוד לא עברו לגמרי, ובעצם הנורמליזציה עם היהדות היא כאמור לא הנורמליזציה עם ישראל, היא כן משליחה בעקיפין גם ללגיטימציה למדינה היהודית. אם אני אחזור למה שהתחלתי איתו עם סדאת, סדאת הוכיח שכשיש את הרצון הפוליטי להפוך את הנורמליזציה של היהדות לנורמליזציה עם ישראל, המשטרים ששולטים ומכווינים מלמעלה את השיח יודעים איך לעשות את זה. זה יכול לעזור לישראל, מכמה בחינות. דבר ראשון, התיאור החיובי כלפי היהדות והנוכחות היהודית והמורשת היהודית במצרים ובמדינות ערביות נוספות מראה שישראל היא בעצם סוג של המשך הנוכחות ההיסטורית היהודית במרחב. אחד הביוגרף של סדאת שהזכרתי אותו קודם למשל אמר, פעם ליהודים הייתה שכונה בקהיר, שכונה בדמשק, והיום נהייתה להם שכונה אחת גדולה בישראל, ומעולם לא היה לנו איבה עם היהודים. בעצם אפשר לראות את זה כאיזשהו גלגול מחודש בין זמננו של הנוכחות היהודית היום במדינת ישראל. דבר שני, יש כאן מסר שנוצרים, מוסלמים ויהודים יכולים לחיות יחד בצורה משותפת. יש כאן גם איזשהו מסר של הכלה כלפי האחר, סובלנות. במקום של דמוניזציה ומשחק סכום אפס, וכל הרעיונות שמקשים על פשרות. השאלה היא באמת, באמת האם יהיה רצון פוליטי, גם בציבורים וגם במשטרים, שמקשיבים לציבורים האלה, לא לגמרי פועלים במנותק מהרחוב, להוביל ולעשות את המהלך הנוסף. אני חושב שסיפוח בהקשר הזה, זה לא צעד שיקדם אותנו לקראת הרצון הפוליטי הזה.
ויואל, תודה רבה לשניכם.